אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לא מעט סיפורים היו לנו כאן במנהר הזמן שגוללו את קורות חייהם של סוכנים כפולים. אנשים שחיו חיים שלמים בזהויות שונות, שרתו מטרות שונות בו זמנית והתנהלו בשתי סביבות חיים שונות בעת ובעונה אחת. הסיפור הפעם הוא סיפור מקומי. הוא לא מספר על מרגל, למרות שהיה מי שחשב ככה, הוא לא על מישהו שחי חיים כפולים, למרות שזה יכול להישמע ככה, והוא לא על סוכן. הפעם אנחנו מספרים את סיפורו המדהים של הקצין הדרוזי הראשון בצהל, שהיה גם הקצין היחיד ששירת בצבא הגנה לישראל, וגם כקצין בצבא הסורי. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל שנות ה-50 כדי לפגוש אדם יוצא דופן ומיוחד שהיה גם קצין סורי, גם קצין משטרה וגם קצין צהל בכיר ומאותר. פאוזי אל-קוואקג'י נולד בטריפולי בלבנון בשנת 1890. הימים היו ימי האימפריה העותומנית, וגם קוואקג'י היה טורקי. כשגדל ובגר, הצטרף לצבא האימפריה והתחנך בבית הספר לקצינים באיסטנבול. בעד אחד של הטורקים. כשעל מדיו דרגות קצין, וכשבחוץ מתנהלת מלחמת העולם, היא יצא מבית הספר לקצינים והצטרף אל חיל הפרשים. הוא נשלח אל עיראק ולחם בבריטים גם בפלסטינה, אבל זה לא עזר. הטורקים הובסו במלחמה, האימפריה שלו התמוטטה, וקוואקג'י שב ללבנון. בשנת 25 לקח חלק במרד הדרוזים בסוריה.
המרד הזה הוא מרד שהתחיל על ידי קבוצת מורדים דרוזים בהר הדרוזים כנגד המנדט הצרפתי.
זהו תתניצב בדימוס ג'יהד קבלן, לשעבר מפקד משמר הגבול בירושלים.
כידוע, ב-1920 הסכם סייקס פיקו בין בריטניה לבין צרפת, חלוקת המזרח התיכון למנדט בריטי וצרפתי, והצרפתים שלטו בסוריה. לדרוזים היה כמעט אוטונומיה בהר הדרוזים, שהאוטונומיה הזאת באה לידי ביטוי שהם ניהלו את חייהם באופן די עצמאי, אם כי היה שליטה כוללת של הצרפתים באזור. אבל הצרפתים החליטו שהם יותר יקדמו את השליטה שלהם לידי מימוש השליטה באופן משמעותי בתוך הר הדרוזים. הדבר הזה הוביל לכך שהתחילה להיות תנועת התנגדות. הם הצרו צעדיהם של האנשים, הן בהיבט המסחרי, בהיבט החקלאי, בהיבט הכלכלי, בהיבט הפוליטי. יותר רצו לשלוט במנהיגות, והמנהיגים שם התחילו להתנגד, ומי שהוביל את ההתנגדות הזאת היה סולטן באשל אטרש, ששם הוא ארגן מעין מיליציות, מושל מורדים, שלחמו בכלי נשק מאוד פרימיטיביים של סוסים ונשק סטן וברן, הנשקים של ירי בודד, לא אפילו לא צרורות.
הצרפתים הצליחו לשבור את המרד, לרסק אותו, אבל לא להשמיד את האידיאולוגיה שמאחוריו.
הם מצליחים רק לאחר תקופה די ארוכה. אחרי שהם השתמשו במטוסים והשתמשו בטנקים, והתקופה הזאת לקרוב לשנתיים, הם לא מצליחים להיכנס ולחדור לתוך הר הדרוזים, לכפרים, בעיקר לנקרא מוחפזת סוידה. מוחפזת סוידה זה מחוז סוידה, זה הבירת הר הדרוזים בסוריה. אבל לאחר שנתיים ולאחר שהמצור הציק והעיק על אנשים, אז הסולטן באשל אטרש החליט לכנע, אבל תנאי הכניעה שלו היו על זה שהוא מוגלה לירדן, והוגלה לירדן תקופה די ארוכה עד שנת כמעט 1940. לאחר מכן הוא חזרה להר הדרוזים.
הם שפטו את קוואקג'י שלא בפניו ודנו אותו למוות. לא בפניו, כי קוואקג'י ברח עד לחצי האי ערב שהפך לסעודיה. וכפי שהוכיחה המלחמה הגדולה של הערבים במערבים, המדינה החדשה של עבד אל-עזיז אבן סעוד הייתה צריכה צבא. אז קוואקג'י עזר להם להקים צבא.
קוואקג'י בעצמו היה קצין די מוצלח. קצין עם מנהיגות, עם קריזמה, שהצליח בכל מקום שהוא היה בו, כולל בסעודיה כשהגיע להפגין את הקריזמה הזאת, וכך סמכו עליו ונתנו לו ואפשרו לו ככה לקדם את עצמו.
5 שנים לאחר מכן חצה קוואקג'י את הגבול ועבר אל המדינה הצעירה, עיראק. על הקמת עיראק והמרד הערבי סיפרנו לכם בפרק האיש שהמציא את עיראק כאן במנהר הזמן. תיארנו את המלך הצעיר והמבטיח פייסל, ובשנת 32 הוא היה זה שהזמין את קוואקג'י לבגדד. בוא ללמד בבית הספר לחיילים שלנו באקדמיה הצבאית, הניסיון שלך יכול להועיל לנו. מעיראק ניהל קוואקג'י מערך שלם של מורדים. מורדים, חיילים וקצינים שביום פקודה התייצבו וימרדו בצרפתים ובבריטים ברחבי המזרח התיכון. והיום הזה הגיע עם המרד הערבי הגדול בשנת 36.
המרד הערבי והפרעות של 36-39 שבאו לידי ביטוי כאן בכלל, בעיקר במדינת ישראל, הם באו לידי ביטוי בהתפרצויות ופגיעה ביהודים בערים המעורבות. זה היה אירועים בחיפה, ביפו, במקומות נוספים. בחברון היה אירועים מסוימים. הדבר הזה הוביל לכך שמתחיל לבצר קשר ישיר בין היהודים לבין הדרוזים דווקא ב-36-39, אם כי הקשר הזה היה עוד לפני מבחינת קשרים אישיים. אבל הקשר הזה בא לידי ביטוי בעקבות המאורעות של 36-39, הקשרים והאינטרסים המשותפים בין הדרוזים בישראל לבין היהודים בישראל, בערים המעורבות ובערים גם הלא מעורבות, התחיל לבוא לידי ביטוי, לידי מימוש בנושא הכנת תוכניות אופרטיביות להגנה וסיוע הדדי, הן בתחום המסחר והחקלאות והן בתחום הביטחון על ידי אספקת נשק וכלים להגן על עצמם. הדרוזים סבלו באותה תקופה, גם במהלך המרד, סבלו מכנופיות ערביות שהסתובבו ופשוט צרו על הכפרים. והאינטרס המשותף הזה הוביל לכך שתחילת קשר מאוד רציני של אינטרסים ביטחוניים, והקשר הזה הבשיל לאט לאט עד שהגענו ל-1948, שתכף אנחנו ניכנס לזה לדבר.
קוואקג'י עצמו יצא לחופש מהעבודה באקדמיה בבגדד, והגיע באוגוסט לעמוד בראש המרד הערבי הפלסטיני. הוא עמד בראש כוחות שחדרו מסוריה ומעיראק לפלסטינה, כוחות שלחמו בבריטים וביישוב העברי. הם התחילו במתקפת פתע על שיירת רכבים בריטית והמשיכו בסדרה של פיגועים נגד המנדט. והבריטים החליטו לא לשתוק. הם שלחו כוחות מיוחדים שפגעו והרגו עשרות מאנשיו של קוואקג'י במשך חודשים, עד שזה הכריז על שביתת נשק. יחד עם כוחותיו הוא עזב לירדן ומשם לעיראק. אבל קוואקג'י לא הפסיק. בעוד באירופה מתנהלת מלחמת העולם השנייה, הוא והכוחות שלו עברו לסוריה בשנת 41. המטרה? הצטרפות למלחמה בצד של מדינות הציר ולחימה נגד הצרפתים והבריטים בסוריה. אלא שלחיל האוויר הבריטי היו תוכניות אחרות. באחת ההפצצות שלהם הוא נפצע קשה ופונה על ידי הנאצים לאירופה. כשהגיע לגרמניה הוא עבד בשירות הנאצים. יחד עם המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, השניים הפיצו תעמולה אנטי-ציונית, למרות שהיו יריבים פוליטיים בקרב על הקול הערבי.
המופתי עצמו הוא איש שגדל באזור ירושלים, עד כמה שידוע לי, והוא איש שהוא היה איש דת בעל שם מאוד רציני. ולאט לאט המצב הפוליטי שהתפתח כאן שילב את הנושא הדתי והנושא של מנהיגות דתית עם המנהיגות היומיומית שהם הצטרכו לה. והחאג' המופתי, חאג' אמין חוסייני, אחד האנשים שהוא בלט בכלל במזרח ירושלים ובירושלים, אבל הוא בלט מאוד בקרב האומה הערבית שהייתה גם כאן בישראל וגם בכלל במזרח התיכון. ועל הרקע הזה, מול גם קוואקג'י, שהוא מה שנקרא כוכב עולה לאט לאט, הוא מגיע, אז הוויכוחים או המאבק שהתרחש בין השניים, הוא מאבק על שליטה, מאבק על יכולות. מי שולט, מי מוביל, וגם על הדרך של איך להוביל את הדברים.
לאחר המלחמה ברח קוואקג'י מברלין לצרפת, ומשם עשה את דרכו חזרה הביתה לביירות. ההכנות הפוליטיות והמדיניות לחלוקת הארץ ולהקמת מדינת ישראל הלכו ונשלמו, והליגה הערבית לא הייתה מוכנה לכך. היא ארגנה כוח של מתנדבים ערבים מעיראק ומסוריה כדי לסייע לערביי המנדט במלחמתם ביישוב היהודי. קראו לו ג'יש אל-אינקאד, צבא ההצלה.
זו צבא שאורגן לאחר תוכנית החלוקה בכפתת בנובמבר, והתוכנית הזאת הובילה לכך שתפרוץ תחילתה של מלחמה ושל מאבק ושל קריאה למאבק ביהודים על מנת להכריע את מה שקורה כאן בארץ ישראל שקראו לה אז פלסטין. בראש הצבא הזה הוא עמד שוב פעם קוואקג'י, שזה צבא שהיו בו מתנדבים למעשה מכל מדינות ערב, הן מצרים והן ירדנים ועיראקים וסעודים, וכל מי שרצה להתנדב לצבא הזה, התנדב, והצבא הזה התארגן לו, והחל את הפעולה שלו כנגד מדינת ישראל, כנגד היהודים. ידוע על הקרבות העקובים מדם שהתנהלו באזור משמר העמק, רמת השופט, ובאזור הזה למעשה הצבא שלו התמקד. המטרה שלו הייתה להגיע ולצור על חיפה, ולהכריע את האזור של חיפה, כי הייתה הבנה שאם מכריעים את האזור של חיפה, למעשה מנצחים את המלחמה, ולפחות החלק הצפוני של התוכנית הזאת ייפול לידיים ערביות.
פעילות צבא ההצלה, כידוע, הסתיימה בכישלון. לוחמיו לא הצליחו להשתלט על יישובים בצפון, ספגו מפלות קשות בזו אחר זו מידי כוחות הפלמ"ח הלוחמים, ולאחר קום המדינה גם הרגישו את נחת זרוע של צה"ל. באוקטובר 48 למשל הושמדה המפקדה של צבא ההצלה בתרשיחה, והכוחות שם נמלטו ללבנון. הסכם הפסקת האש בשנת 49 וסיום מלחמת העצמאות שלחו את קוואקג'י לסוריה, שם שימש כיועץ השלטון לענייני פלסטין. אחד הלוחמים בצבא ההצלה של קוואקג'י היה קצין צעיר בשם אסמאעיל קבלן, אבא של ג'יהאד קבלן. אסמאעיל חסן קבלן נולד מתישהו בשנת 1922 בהר הדרוזים שבסוריה.
ההר הזה נקרא, בערבית נקרא ג'בל אל-ערב. ג'בל אל-ערב, הר הערבים, או ג'בל אל-ערב, הוא נמצא בדרום סוריה, קרוב לגבול עם ירדן. אזור הררי די צחיח עם סלעים של בזלת. יש בו אזורים חקלאיים יפים מאוד, אבל זה אזור שהדרוזים מצאו את עצמם ממוקמים שם לאורך כל ההיסטוריה, בגלל הרצון להגן על עצמם, לכן התמוקמו הדרוזים בדרך כלל בהרים, וההר הזה אפשר להם פחות או יותר לגור בביטחה. הוא נקרא גם מבחינת האזור, אזור חורן, ולכן גם כל מי שהגיע מהאזור הזה שם לישראל קראו לו חורני, או לנו היום, עד היום אפילו קוראים לנו החורנים.
כשבגר קבלן התגייס לצבא הסורי ושירת במשך שנה וחצי עד שהיה בדרגת סמל. בשנת 41, כשהיה בן 19, הקים הצבא הסורי יחידה מיוחדת שמורכבת רק מכוחות דרוזים. חטיבה עדתית שסופחה לצבא הבריטי ושירתה על הגבול של פלסטינה. اسماعيل كبلان هيا سمال على جمال
الكتيبه الدرزيه وكما على يد الصرفاتيم אבל امنه على يد البريتيم والكورس كتينين شابش لي عفار דרך البريتيم هيا بيردن لخان كش اتخلنا ندبر بهتخله وامرنا شابا هو الكتين ششرت جام بצהل جام بسوريا אבל هو جام شرت اצבا بريطانيا
לאחר תום מלחמת העולם השנייה, פירקו הבריטים את החטיבה, וכל החיילים והקצינים שבו לשירותם בצבא הסורי. קבלן הפך לסגן, מפקד מחלקה.
בתחילת הדרך הם היו כתיבה דרוזיה שלא פעלה באזור הזה, אבל עם ההחלטה הזאת בשנת 48, אחרי כ"ט בנובמבר, ועם פרוץ המלחמה, צבא ההצלה של קוואקג'י, דרש, או קוואקג'י בעצמו והמנהיגים בסוריה דרשו מסולטן באשל אטרש שכבר חזר חזרה לסוריה ועדיין היה בכוחו לשלוט באזור, דרשו ממנו לגייס חבר'ה דרוזים לבוא ללחם ביהודים. וההחלטה הראשונה הייתה שהדרוזים לא שותפים למלחמה הזאת והם רוצים להיות ניטרלים.
בשנת 48 הוא נתקל בפעם הראשונה בחייו ביהודים. מלחמת העצמאות שהתלקחה הובילה את הסורים להקים גדוד דרוזים מיוחד ופיזרו בהר הדרוזים כרוזים בהם הודיעו שהיהודים מענים את הדרוזים בישראל והורגים אותם.
ואת ארגנל, לא נקרא לזה חטיבה, גדוד דרוזי בראשותו של רב סרן שקיב ווהב, כאשר סגן מפקד הגדוד הזה היה אבי, הוא היה בדרגת סרן של סורי, יחד איתם כמובן שורה של קצינים, והגדוד הזה הגיע על מנת ללחם ביהודים.
מאות מתנדבים הצטרפו, כולל חיילים וקצינים מהצבא הסורי. אסמאעיל קבלן היה ממייסדי הגדוד. לאחר אימון חדרו חיילי הגדוד לצפון ישראל. הם נעצרו בשפרעם. בתיאום עם צבא ההצלה של קוואקג'י, הכוחות הערבים והדרוזים תקפו את קיבוץ רמת יוחנן.
סיירנו באזור כדי להכיר אותו,
סיפר קבלן.
עם שחר יצאנו לקרב. היהודים פתחו עלינו באש חזקה. השבנו אש והתפתח קרב אז.
הקרבות נמשכו יומיים. שני הצדדים ספגו אבדות קשות, כמעט 50 איש נהרגו. בין ההרוגים, גם אחיו של משה דיין, זוריק.
קרב רמת יוחנן, כשלעצמו הוא, לדעתי, הוא אחד הקרבות המכוננים בקרב העדה הדרוזית בישראל, אבל גם, גם לגבי התוצאות של המלחמה, של מלחמת העצמאות, כפי שבסופו של דבר הסתיימו. הגדוד הזה לחם בגבורה, הוא התמקם בשפרעם, והיו קרבות במשך יומיים של 17-18 לאפריל 1948, באזור שנקרא הושה וקסייר, מה שהיום נקרא אושה, קיבוץ אושה. היו שני כפרים, הושה וקסייר, שם התמקם הגדוד, פחות או יותר. המטרה שלו הייתה לחסום את הדרך מאזור הושה וקסייר, קריית עטה, בוכה הים, על מנת למנוע אפשרות התקדמות ולהפעיל לחץ גדול מאוד במצור על חיפה שדיברנו עליו קודם, שצבא קוואקג'י לחץ ממזרח וביקש לסגור את הדרך ולסגור את אזור חיפה על מנת שבסופו הדבר להפעיל חיפה. הקרב הזה הסתיים בכך שנהרגו 38 לוחמים דרוזים ונהרגו 19 לוחמים יהודים מחטיבת קרמלי, כאשר אחד הלוחמים שנהרג שם, אחד הקצינים, זוריק דיין, אחיו של משה דיין, אביו של עוזי דיין, והוא ידיד אישי שלי.
הרוגים הכוחות הסורים כבר כמעט התייאשו. בדיוק בשלב הזה הגיע שליח דרוזי מאוספיה שעל הכרמל. הוא נשא הודעה מנכבדי עדת הדרוזים, והם הזמינו את קבלן להתלוות אל השליח לפגישה איתם.
לאחר לבטים,
סיפר ישמעיל,
הלכתי למפגש ליד אושה היהודית. קידם את בניי יהודי אחד, אחר כך נודע לשמו, גיורא זייד, בנו של השומר הנודע, אלכסנדר זייד. הוא חיבק אותי ושאל, אתה ישמעיל? כן, עניתי. אמר, מרחבה. עניתי, מרחבתיהן. הוא אמר, עלה לג'יפ ונלך להיפגש עם השייח ועם גדולי היהודים. עשה זאת בשביל אחיך הדרוזים ולטובתם.
ישמעיל קבלן הובא לבית קפה בקריית עמל שליד טבעון, ושם חיכו לו. נכבדי העדה הדרוזית וגם שני בחורים אחרים, יהודים. הם הזמינו אותו לשבת איתם ולאכול. קבלן זעם.
כל זמן שלא עשינו שלום, אינני אוכל איתכם,
הוא אמר.
חוץ מזה, ההרוגים שלנו עדיין שוכבים בשטח.
אחד היהודים פנה אליו.
תראה, ישמעיל,
הוא אמר, וקבלן ידע בדיוק מי מדבר איתו.
גם אחי זוריק נפל בקרב, וגם הוא מוטל עדיין עם חבריו שנפלו בקרבות, כי לא יכולנו להוציא אותם.
משה דיין המשיך ואמר, הדרוזים הם אחים שלנו. לצידו ישב יהושע פלמון, יועץ הממשלה לענייני ערבים. השיחה נמשכה 3 שעות, ובסופה נקבע שלמחרת יבוא קבלן יחד עם קצינים דרוזים אחרים לפגישה נוספת.
בפעם השנייה הוא התקיים גם עם משה דיין, גיורא זייד, יהושע פלמון ועוד אחד או שניים שלא זכו לי שמם מהצד הישראלי, והשתתפו במפגש הזה גם שייח סאלח חנפס, שלימים הוא הפך להיות חבר כנסת, השתתף שייח לביב אבו רוקון, אחד המנהיגים הגדולים באוספיה, ויחד עם אבא שלי הגיעו גם 4 קצינים נוספים, כאשר מפקד הגדוד שקיבוה בעצמו סירב להגיע למפגש הזה, ואמר תקשו אתם, תשמעו מה יש להם להציע, מה אנחנו עושים. כמובן שכל זה התנהל אחרי שהיו כבר יומיים של קרבות והפסקת אש.
בפגישה השנייה סוכם שהכוחות הדרוזים ינו צפונה לגבול לבנון. אחרי זמן לא רב, הוחזרו הכוחות הסורים אל מדינתם. קבלן חזר הביתה. לא אל היחידה שלו, אלא לכפר שלו בהר הדרוזים.
אני מבסס את מה שאני אומר גם על הביוגרפיה כתב משה דיין, זכרו לברכה, והוא כותב ומציין שאילולא היינו מגיעים להסכם עם הגדוד הדרוזי ומפסיקים את הלחימה, והגדוד היה, לא היה חוזר לסוריה, הוא לא היה בטוח שהמלחמה הייתה מסתיימת, או גבולות מדינת ישראל היו מסתיימים כפי שהם היום.
אולי בגלל שנודע לו שהמשטר הסורי יודע על הפגישות שלו עם היהודים, אולי בגלל שקיבל פנייה מקרוביו על הכרמל, אולי כי הפגישות עם הישראלים הזיזו בו משהו, ואולי בגלל שפשוט חיפש ריגושים והרפתקאות, ישמעיל קבלן החליט לעבור צד.
מה שגרם לאבי לעזוב את סוריה ולחזור חזרה, זה שבסוריה הוא שם בריגול. הוא שם בריגול, והוא הגיע אליו ידיעה מודיעינית על ידי מישהו, קרוב מאוד אליו, אמר לו, תשמע, עומדים לחקור אותך על מה שעשית עם היהודים, ישבת איתם, נפגשת איתם, וזה נראה כבגידה, ואבא שלי מבין שקודם שם תולים ולאחר מכן מדברים, ואז הוא מחליט לבצע בריחה מסוריה, חזרה לפה לישראל. להבין, קודם כל לא היה גבולות. לא היה גבולות בסגנון של היום. לא היה גבולות מדיניים מסודרים בין לבנון, סוריה למדינת ישראל. שלטו המנדט הבריטי והצרפתי. בין הכוחות האלה היה הגדרת קו מסוים, אבל זה לא גבול. היו מבריחי גבול שהעבירו סחורות בין לבנון מרמש לחורפש באופן חופשי, ומחורפש לרמש באופן חופשי. אז כך שהגבולות פרוצים, ולכן אפשר היה לזוז ולנוע ולהגיע לכל מקום. הדבר השני שצריך לזכור, שזה אחרי החלטת החלוקה בכ"ט בנובמבר, הכוחות של הצרפתים והכוחות הבריטים עזבו את האזור הזה. למעשה נטשו את האזור הזה, והאזור הזה עכשיו הפך להיות אזור שהוא עכשיו צריך לקיים בו קרבות על מנת לשלוט ולקבוע לקבע את הגבולות העתידים.
סמוך לחצות הלילה הגיע לגבול עם ישראל. הוא הוברח אל חורפש שבגליל ומשם לאלקוש ואז נעצר. בעיניים קשורות הוא הובל על ידי המשטרה הצבאית אל מחנה מעצר ליד נהלל, שם לא רק שישב במשך 28 יום, הוא גם נחקר לעתים באלימות קשה. ההחלטה שקיבל לערוק לצד הישראלי נראתה לו כמו טעות אחת גדולה. כולם חשבו שהוא מרגל. יחד עם עציר נוסף, השניים תכננו להסתלק. הם בנו תוכנית לפרטי פרטים, ורגע לפני שיצאה אל הפועל, ראה אותו במקרה אחד המבקרים במקום, ומיד קרא,
איסמעיל? זה אתה?
זה היה גיורא זייד, אחד המתווכים בפגישה ההיא בקריית עמל. ששמע את סיפורו של קבלן, התמלא זעם.
לא עברה שעה ארוכה,
הזכר קבלן בעבר,
והכל השתנה כבמקל קסמים. הובאו אוכל, קפה, סבון, מים, אוכלי מיטה, הייתי לאיש אחר.
כעבור ימים בודדים הוא שוחרר, והחיים שלו התהפכו לחלוטין. אסמאעיל קבלן, בן ה-28, הצטרף ליחידת המיעוטים שהיו בה ממש מיעוטים, 5 אנשים.
כבר בתחילת 1948, עם ממש מלחמת העצמאות, תחילת חלק מהדרוזים היו כבר מגויסים לכוחות ההגנה. וכעדות לכך 12 החללים שנהרגו בכוחות ההגנה, שנהרגו בקרב ינוך במהלך 1948. אבל הייתה החלטה להתחיל לגייס חבר'ה דרוזים, אבל לצרף אותם ולהקים אותם כיחידה אחת. אחד מהמקימים של היחידה זה היה אבי, אחרי שהוא גויס כבר ב-1948. המעבר שלו הרי חזרה לפה לא לקח שנים, הוא לקח ממש מספר שבועות אפילו. ביוני 1948, הוא כבר היה חזרה פה. זאת אומרת, לקח חודשיים מקרב רמת יוחנן, חזר לסוריה, וחזר לכאן, להיות כאן ב-1948, והתחיל יחד עם אחרים להקים את היחידה. היחידה הזאת כללה בתוכה חבר'ה מתנדבים, דרוזים, לוחמים שלחמו בכוחות ההגנה, אבל גם אחרים שרצו להתגייס ולעבוד, ולהיות חלק מהמערך הצבאי של מדינת ישראל, שעתידה לקום.
עברו של קבלן בצבא הסורי הקנה לו מעמד של קצין. הוא היה לקצין הדרוזי הראשון בצה"ל, והקצין היחיד בצה"ל עד היום שהיה קצין גם בצבא הסורי. הוא קיבל דרגת קצונה ויועד להישלח בראש מחלקת חיילים דרוזים להילחם במסתננים בגבול הנגב. אבל לפני שהוא ירד לדרום, הוא היה חייב לעשות שני דברים. אחד היה לארגן את יחידת המיעוטים כך שלא תהיה של מיעוטים. וכך, במדי צהל ובדרגת סגן, עבר בין כפרי הדרוזים בגליל וגייס עוד 200 איש לצהל. הדבר השני שהיה צריך לעשות היה להתחתן. לכן הוא ביקש לצאת ללבנון ולהביא איתו בחזרה את אשתו המיועדת.
הסיפור עם אימא והחתונה הוא סיפור שקשה מאוד לדבר עליו, אסור אפילו לדבר עליו, זה לא ככה, עברו את הגבול, וזה לא ככה הוא ביקש. בוא נקרא לזה שהוא היה בשליחות, בסדר? ומשם הדרך הייתה להתחבר לקרובי משפחה ולהתחתן, זאת הדרך. הוא רצה בכל מקרה להתחתן עם מישהי קרובת משפחה, וזה לא צלח, אבל קרוב משפחה שלו ארגן לו את בת השכינים מחצביה, שהוא היה שם ב-1951, וכך נערכה לו חתונה.
ושוב חדר ישמעיל ללבנון, הגיע עד לכפר, ואחרי כמה ימים יצא בחזרה עם בחירת ליבו למסע רגלי מפותל וארוך עד ישראל. הוא נסע אותה, פשוטו כמשמעו, הוא הרים אותה על הידיים וחצה את נחל החצבני. היא התקבלה בארץ כעולה חדשה. שירותו הצבאי של קבלן היה גדוש ועמוס. יחד עם פקודיו הם נלחמו והדפו את המחבלים שניסו לחדור לגבולות ישראל. הוא נהג בהם ברוב המקרים באדיבות, גירש אותם והניס אותם מהשטח. עד המקרה בהר חברון, אז הגיע הליגיון הערבי. כך כתב שמואל סגב במעריב בשנת 59.
בקרב שהתלקח נפצע אחד מאנשיו של ישמעיל קבלן. מפאת לחצו של הלגיון אי אפשר היה לחלץ את הפצוע מן השטח עד שבאה תגבורת צהל. בינתיים, בעוד הקרב בעיצומו, הבחין ישמעיל מרחוק בכמה לגיונרים שניגשו אל החייל הפצוע שלו ורצחוהו. אחר כך התעללו הלגיונרים בגבייה, סקלוה באבנים ודקרוה בחידוניהם. וכשהוחזרה הגבייה לצהל, היא הייתה עירומה כולה. דמו של ישמעיל קבלן קפא בעורקיו, והוא נשבע לנקום את נקמת חיילו שנרצח.
בשנת 54 השתחרר קבלן מצהל, אבל לא סיים את שירותו. הוא יצא ללבנון, שוב, הפעם בשליחות מודיעינית. לאחר מכן הצטרף אל כוחות משמר הגבול של המשטרה. הוא פיקד על יחידה, השתתף במבצע קדש, ואפילו לחם בקרב על כיבוש עזה.
מבצע קדש 1956, כוחות צבא נכנסים לאזור עזה ולכיבוש עזה ולדר בלח, והוא היה דווקא במחלקה של משמר הגבול. יחד עם כוחות הצבא נכנסו מחלקות של משמר הגבול על מנת להשליט סדר מול האוכלוסייה המקומית, והוא היה מפקד מחלקה גדולה מאוד בסדר גודל של פלוגה שנכנסה יחד עם כוחות הצבא לכיוון דר אל-בלח, ושם הוא שהה קרוב לשבועיים ימים באזור על מנת להשליט סדר וחוק וסדר מה שנקרא, עד שהייתה החלטה שכוחות צהל נסוגים חזרה.
בשנת 69 פרש סופית סגן ניצב קבלן משירות הביטחון. הוא היה בן 58.
אבל כבר בשנת 82, 1982, על פי תוכנית מגירה, קוראים לו והוא מתגייס חזרה כסגן אלוף, להיות המושל הצבאי בחצביה. וזה מחזיר אותו חזרה ללבנון, לעיר שממנה הביא את אשתו בשנת 1951, כך שסגר מעגל. הוא גויס על מנת להיות המושל הצבאי של האזור הדרוזי, של רשאיה, ועדיתם, אזור חצבאיה, מתוך ידיעה שהוא מכיר את המנטליות, מכיר את השייכים, מכיר את המנהיגים הדרוזים במקום, ואכן זה מה שהיה, הוא משנת 82 עד שנת 84 היה המושל הצבאי באזור הזה, כמובן פעל רבות על מנת להשכין שלום ושקט באזור הזה, ואכן זה מה שהיה. אחרי 84 הוא השתחרר, ואז הייתה החלטה באמת שהוא פונה והוא חוזר בתשובה.
זה נראה לו כמו זמן מתאים להתעמק בדת הייחודית לו, הדת הדרוזית.
הדת סודית בגלל שיש חשש שהיא לא תובן נכון. הדת כתובה באופן פילוסופי מאוד. והיא נקראת אל-חכמה. אל-חכמה זה כאילו החוכמה. והדת היא למעשה כביכול סודית, או לא ניתנת לאותם אנשים לקריאה, לא רק למי שהוא לא דרוזי, אלא גם למי שלא דתי דרוזי. ולכן אם אתה רוצה להיות דתי דרוזי עליך, אם אתה רוצה לקרוא בדת ולהתעמק בה, אתה חייב קודם כל להגיע לחזור בתשובה. והתהליך הזה של חזרה בתשובה, יש בו תהליך של עזיבת העולם החומרי והתקרבות לעולם הרוחני, על מנת שתוכל כביכול יותר ויותר להבין את הכוונה שכתובה בתוך הדעת, ולהבין את התוכן העמוק. כמו למשל בקבלה ובזוהר, אם אתה רוצה להתעמק ואתה רוצה להיות שם, אתה צריך להיות מאוד בקי בתנך, בדת, בפסוקים, על מנת שתוכל להבין, ואם ישר תזרוק את עצמך לתוך הדבר הזה, עלול להבין את זה לא נכון. הדת הדרוזית למעשה, אם אתה בחטף כללי היסטורי, יצאה אל העולם הזה בשנת 1017 לספירה, הופצה באזור מצרים, החלה באזור מצרים, כתוצאה מהפצה שלה שם באזור מצרים הפכה להיות דת נרדפת, והרדיפה הזאת שהתנהלה על ידי העולם המוסלמי, שפתאום קם לו זרם חדש או דת חדשה שנחשבת ככופרים, הרדיפה הזאת קבעה למעשה מאז עוד את הפיזור הדמוגרפי של העדה הדרוזית במזרח התיכון, וקבעה למעשה את המצב הגיאופוליטי הזה שקיים כרגע פה.
ככל שהעמיק קבלן ללמוד את הנושא הדתי, כך הפך לבר סמך בתחום. הוא קיבל את התואר שייך ונחשב לאחד ממכובדי העדה כולה.
בתחום של הדת הוא לא היה מהפוסקי הלכה, או השייכים כמו שנקרא אצלנו, סייס זה כאילו השולט במקום התפילה. הוא היה שייך, כולנו מקבלים תואר שייך, כל מי שעובר להיות דתי עובר מקבל את התואר שייך, זה נקרא שייך. אבל המעמד שלו כאיש ציבור או כאיש בר סמכה לא דתית, אלא בכלל בר סמכה חברתית, הוא רכש לו לאורך כל השנים בגלל המעורבות שלו בחיי החברה, בגלל היכולות שלו לעזור לאנשים. ולא רק זה, אלא היה לו תפקיד מאוד חשוב ש... זה כאילו בלט באופן משמעותי בשני המקומות שהוא היה בהם, ברמת הגולן ב-1967, כאשר כמעט הדרוזים היו בדרך החוצה משם, הוא עמד על כך שהדרוזים של רמת הגולן יחזרו חזרה לבתיהם ולהישאר בכפרים, למרות שכל הכפרים שהיו בכלל ברמת הגולן הוגלו או שעזבו, רק ארבעת הכפרים הדרוזים שאירו בזכותו. והתפקיד השני שלו היה בשנת 1982, גם בחצבאיה באזור הדרוזי, עזר מאוד לדרוזים ויזם את הביקור של השייחים הדרוזים מלבנון ליתרו, לקבר יתרו פה בישראל, שזה היה ביקור היסטורי של בפעם הראשונה שייחים לבנונים מהמעלה הראשונה מבקרים בישראל ומבקרים בקבר יתרו, שזה המקום הקדוש ביותר לעדה הדרוזית בעולם.
ב-1982 ב-4 באוקטובר 2007, קצין הצבא הסורי, שהפך לקצין צהל ולקצין משטרה ישראלי, הלך לעולמו בביתו שעל הכרמל, בן 85. בנו של ישמעיל, כאמור, תת ניצב ג'יהד קבלן, היה מפקד מגב בירושלים. בנו השני השתחרר בדרגת סגן אלוף. נכדו הוא נווט הקרב הדרוזי הראשון בחיל האוויר הישראלי.
נפל בחלקו של אבי לסגור מעגל ולראות שהנכד שלו, בני, מסיים כדרוזי ראשון את קורס הטייס, ולאחר מכן הוא כמובן הפך להיות נווט קרב בחיל האוויר. לשמחתי הוא המשיך את הדרך, והוא היום בדרגת סגן אלוף בחיל האוויר, בתפקיד מאוד בכיר. כך שאפשר לראות שהשושלת הזאת היא שושלת ביטחונית, שאבא השריש את זה בתוכנו, ואנחנו ממשיכים את הדרך.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לג'יהד קבלן, תודה גם לאור מנהר שחצה את כל הגבולות והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהוביל כוחות והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע הצעות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.